אנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב במבוא לתפילה, וביארנו נדמה לי את ברכת השיבנו, כך שהגענו עכשיו אל ברכת סלח לנו. למזלי, אני רגיל להתפלל בלי סידור, ולכן אני יודע את הנוסח בעל פה, כך שאוכל לעשות את זה, לדון בנוסח, למרות שלא שמו לי ספר. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, כי אל טוב וסלח או וסולח, זה תלוי לפי הנוסחות. יש גורסים טוב וסלח, או לא היית צריך, תודה, בסדר, סוף סוף מישהו שהבין. כי אל טוב וסולח, או יש גורסים וסלח, אתה ברוך אתה השם חנון המרבה, יש גורסים ומרבה לסלוח. אז מה ההבדל בין זה לברכת השיבנו? ברכת השיבנו מדברת על הריחוק, על הריחוק בין הנברא לבורא, והריחוק הזה יוצר צורך בגישור, במילוי. יש לעומת זה יש ריחוק שבא מן החטא, יש ריחוק שלא בא מן החטא, יש ריחוק שבא מן החטא. אז על הריחוק שבא מן החטא, שהוא תוספת ריחוק, יש צורך בברכה נפרדת. מכאן אנחנו לומדים שהתשובה היא דבר אחד והסליחה דבר אחר. תשובה זה תמיד קיים, בין שיש חטא בין שאין חטא, הסליחה זה על חטא. וואי. כלומר, גם מצאנו דבר דומה לגבי החטאים, לגבי הקורבנות. על מה באים הקורבנות? הקורבן בא בשביל שני דברים, או בשביל לקרב, תודה רבה, ברוך תהיה, יעבדו חמי. או הקורבן בא, אולי, באחת האפשרות זה לקרב, ולכן לישון קורבן, הוא בא לקרב בין הרחוקים, בין הנברא לבורא, ויש אפשרות שנייה שהקורבן גם יבוא כדי לחפר אם היה חטא. אפשר לצייר את זה בצורה פשוטה. יש מרחק. נגיד, זאת נקודת המוצא של האדם. הוא נמצא כאן. והוא רחוק מן האינסוף. אז הריחוק הזה גורם לו לרצות לעלות. קוראים לזה תשובה. אפשרות שנייה, זה שהאדם התרחק. הלך לכיוון השני, בגלל החטא. אז הוא צריך לחזור גם כן, בתשובה. זה השיבנו, וזה סלח לנו. זה קורבן, וזה כפרה. פשוט. שתי בחינות. יש פה הבדל בין חטאנו לבין פשענו, בין אבינו לבין מלכנו. כן.
סלח לנו כולל את השיבנו?
מה?
סלח לנו כולל את השיבנו.
אתה שואל שאלה יפה. האם סלח לנו לא כולל כבר את השיבנו? בכלל 200 מנה, ובכלל הגדול הקטן. אם כן, מה לנו להתחיל בהשיבנו? וכי לא די היה בסלח לנו? הבנתי נכון את שאלתך? יפה. מה?
של לבקש סליחה אם לא שבנו, אם לא ביקשנו לשוב.
אין תשובה אחרת. התשובה היא שאם היה רק סלח לנו, זה היה יוצר תודעה כזאת שהיינו חושבים שכל הקשר בין הנברא לבין הבורא זה דרך החטא, או הצור של כפרת החטא. ואז היה יוצר משהו הנוצרית, בתפיסה הנוצרית, האדם הוא מלכתחילה חוטא, וכל ההתקשרות שלו אל האלוהים זה כדי לחפר על החטאים. כן? וזה דבר שהוא ממש פסימי, לא אמיתי. הקדוש ברוך הוא קודם כל מניח שאני בסדר. ואם קלקלתי, יש גם דרך לתקן, אבל לכתחילה אני בסדר. לכן יש תורת משה ותורת אהרון. אם היה רק תורת אהרון בלבד, תורת סלח לנו, היינו נופלים לתוך הנצרות. אבל יש תורת משה ואהרון. מלכתחילה אתה תקין. אבל אם היה רק תורת משה, לא יכולנו לעמוד. כי מי לא חוטא? כמעט בן אדם שלא חוטא. ואז צריך גם סלח לנו. אוקיי? לכן השאלה הייתה אחלה במקום. טוב, עכשיו בואו נחזור לנושא. חטאנו, פשענו. מה ההבדל בין חטא לפשע? חטא זה בשוגג. פשע זה במרד. יש משהו אמצעי בין חטא לבין פשע. נקרא עוון. כן, חטאנו, עווינו, פשענו, אומרים בוידוי. נכון? חטא, עוון ופשע. אלא שפה המחבר של התפילה נקד בקצוות. או חטא שזה שוגג, או פשע שזה במרידה. אז יש לנו חטא בשוגג, עוון במזיד, פשע במרד. אני חוזר, חטא בשוגג, עוון במזיד, פשע במרד. חטא, עוון, בפשע. אוקיי? כן, עוון זה לא כדי להכעיס. פשע זה במרד, בעזות מצח, בדווקא. וזה יכול אפילו להיות להכעיס, כן? אז זאת אומרת, חטא, עוון, בפשע. ויש לנו פה גבולות. עכשיו, כשזה בשוגג, אז הקדוש ברוך הוא אבינו. יש מידה של רחמנות, של אב על בניו. וכשיש פשע, הוא מלכנו. כמו הריחוק שיש לפני המלך. אז אם אתה אבינו, או אם אתה מלכנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. מובן? מה ההבדל בין... מה אתה רוצה? מה ההבדל בין סליחה לבין מחילה, לפי זה? כי הסברנו, אבינו חטאנו, מלכנו פשענו. אבל, אגב, מה פירוש הביטוי כי? כי לא בגלל ש, אלא אפילו כאשר, כן? סלח לנו אבינו, אם כי, כן? אף על פי שחטאנו. אבל מה ההבדל בין סלח לבין מחול או מחל, לפי הגרסאות? יש לציין א' שהביטוי מחילה לא קיים בתנך. דבר תמוע, זה פועל שלם שלא נמצא בתנך. הוא עברי ולא נמצא בתנך. מכאן שלא הכל כתוב בתנך. אבל במשנה זה נמצא, כן? ביטוי למחול נמצא במשנה. הסליחה זה אומר שהמעשה היה, רק אלו התוצאות של המעשה. המחילה היא דורש... מה? כלומר, הסליחה, הכוונה, מישהו עשית את המעשה, אבל לא נתחשב בזה. אבל המעשה קיים. אבל הוא לא מעשה כל כך נורא גם. כיוון שזה היה בשוגג. מה שאין כן המחילה, כיוון שזה היה נגד הפשיעה, יש צורך ביצירה חדשה. כאילו למחות לגמרי מה שהיה. מחילה זה מלשון מחה וחולל. כלומר, לחולל זה ליצור יצירה חדשה. כמו המחול. כי אל טוב וסולח או וסלח אתה. מה ההבדל בין סולח לבין סלח? סלח זה עם דגש בלמד, נכון? זה לשון אומנות. כלומר, מי שאומנותו לסלוח. כן. מה שאין כן וסולח, הכוונה שכשאתה רוצה אתה סולח. לא שזה אומנותך לסלוח. אפשר לומר שהנוסח הספרדי שאומר וסולח, לא רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא כבעל מקצוע של סליחה. כי אז זה מניח את החטא כדבר קבוע. יכול להיות שזאת הכוונה. מה זה אל טוב? מה פירוש טוב? טוב שכוונתו להטיב. כלומר, היה אפשר לומר שיש לפני האדם שני מסלולים. או שאתה עושה את הטוב ואתה מקבל שכר, או שאתה עושה את הרע ומקבל עונש, אבל אתה רשאי לבחור בין זה לבין זה. כלומר, אדם יכול לעשות חשבון. אני מעוניין ברע, על מנת לקבל עונש. מה יש? אני שילמתי, לא? כלומר, אני מוכן לחנות במקום אסור ולשלם כנס. בחירה שלי.
אז אין בקשת סליחה, כאילו.
לפי זה אין בקשת סליחה. כי... אז אני הייתי בסדר, אם עשיתי עבירה, לפי התפיסה הזאת שאני הצגתי עכשיו, הייתי בסדר. ולא עוד, אלא שאני מוכן גם לקבל את העונש. כן, אדם מוכן לעבור על הערבה, לעבוד עבודה זרה, על מנת להיסקל, אז מה? הוא רוצה להיסקל, הוא רוצה גם את העבירה וגם את הסקילה. מה יש? ועל זה אומר בעל ספר החינוך, שבגלל זה חז"ל אמרו, אין עונשין אלא אם כן מזהירין. יש כלל, כל מקום שאנחנו רואים בתורה עונש, אז הגמרא שואלת, עונש, שמענו, אזהרה מניין? כלומר, איפה האזהרה האוסרת את הדבר הזה? אם יש עונש, סימן שהייתה אזהרה. לכאורה היה אפשר להגיד שלא. שיש עונש, גם בלי אזהרה. אלא האזהרה היא באה בשביל לומר שהקדוש הוא לא רוצה שתנקוט בדרך הזה, הזו. זאת אומרת, אינך רשאי לבחור ברע על מנת להיענש. או כלשון הספרה, לא תגנובו אפילו על מנת לשלם. אפילו על מנת לשלם תשלומי כפל. אדם אומר, אני גונב. לא אכפת לי, אני מוכן גם לשלם אפילו תשלומי כפל. רק עכשיו אני רוצה לגנוב.
רוצה לתת לעני צדקה.
כן, אז הוא
גונב. זה בצורת גניבה ממנו.
כן, אז זה אסור. יפה, אז זה אסור. אסור. אז זה נאמר, לא תגנובו. אפילו על מנת לעשות כך. כן.
אם
הקדוש
ברוך הוא נותן עונש, זה לא ברור שהוא
לא חופץ במעשה? לא, לא. יכולת להגיד שהקדוש ברוך הוא נותן עונש, כי זה התוצאה הטבעית של המעשה הזה. מעשה כזה מחייב. כמו שלמשל, אם אדם מכניס את היד לאש, ברור שהיד תישרף. אז תגיד, זה עונש? זה לא עונש, זה התוצאה הטבעית. לבריאות. ברוך אתה אבו, ברוך שהכל מבור. זה נקרא מידה כנגד מידה. כן? במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. אז זה לא משהו חיצוני. בתפיסה הרומית, היו מתארים את המשפט על ידי מאזניים. יש מאזניים. האדם עושה מעשים טובים, או האדם עושה מעשים רעים, זה נשקל אחר כך במאזניים, ולפי זה גם קובעים את גורלו. גם אצל המצרים העתיקים היה המושג הזה של המאזניים. ויש בעיה בזה. כי נגיד שאני חטאתי. נגיד, עשיתי כך וכך חטאים, אומרים, מעבירים את זה למחשב, מכונת חישוב, אתה צריך לשלם 7 שעות בתנור 4 ועוד שעתיים באוקיינוס של קרח. כן? אני יכול לבוא בטענה נגד זה ולומר, בסדר, זה לפי החוק, אולי תוותרו. מה אכפת לך, ריבונו של עולם, לוותר? מה, אני כזה חשוב? נכון? מה התשובה לטענה הזאת? אני שואל למה? הרי האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו חייו. שואל רבי חיים מוולוז'ין, הרי אדם שאיננו ותרן, ותרן זה אדם רע. נכון? זה טוב להיות ותרן. אז למה שקדוש ברוך הוא לא יהיה ותרן? כך שואל רבי חיים מוולוז'ין. בסדר, תראה מה, אפשר להגיד לך. כל זמן שאתה חי בעולם הזה, יספרו לך שיש עונש. אחרי זה, שאתה מגיע לשם, יגיד, שמע, זה היה בכאילו. אולי זה באמת ככה, אתה מגיע לשם, אף אחד הרי לא חזר כדי לספר לנו, נכון? אז אולי שם יגידו, שמע, זה היה באמת, באמת, זה לא...
בכל זאת, גם מי שחושב שאולי יש כזה מצב חי במתח, שאם שמה זה לא קרה.
אולי זה לא קרה, כן, אתם עושים טריקים, פשוט מאוד. המאזניים זה האדם עצמו. זה התשובה. כן? לא כמו בתפיסה המיתולוגית שיש עוד מאזניים מחוץ לאדם. המאזניים זה אני. אז המעשים שלי משנים אותי. כלומר, המעשים שלי זה רציני, זה לא בצחוק. זה מה שאמרו, וכל מעשיך בספר נכתבים, מהו הספר שבו המעשים נכתבים? האדם עצמו. האדם עצמו הוא הספר שבו המעשים נכתבים. כן.
אפשר להביא דוגמה, אם אני עכשיו רוצה לחנות במקום שאסור לחנות,
כן.
ובלי להפריע לחנות, זה לא מקום של נכה,
זה משהו אחר, מה שאתה אומר זה דין עונשין, דיני עונשין של החוק הישראלי למשל, או שבכלל חוק הכלי, כן זה מותר.
אין בעיה?
לא יודע, אבל על פי החוק, על פי החוק, לכאורה, אין מצוות לא תעשה בחוק. יש מה שנקרא חוק עונשין. זאת אומרת, מי שעושה מעשה כזה וכזה, דינו כך וכך.
הלכתית מותר לי?
הלכתית מותר לך? לא יודע.
למה דומה הרב שמי שלא שם כסף, אני ארפסה?
אם אתה לא שם כסף לחנייה, אתה גזלן, זה נכון.
כן. אם אני לוקח בחשבון.
לא, מדובר על משהו אחר. אתה, נגיד, מאוד ממהר, ואתה אומר, אתה מוכן לקבל סיכון, לקבל כנס.
כן.
זה בסדר או זה לא בסדר?
זה
השאלה שלי. לכאורה, אני לא רוצה להכריע פה, אבל יש מקום למחשבה הזאת. בסדר? לא רוצה להכריע שזה כך. אבל יש מקום למחשבה הזאת. מה שאין כן בדין תורה זה לא כך. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תרצח. גם אם אני לא אתפוס אותך, כן? לא תגנוב, גם אם אני לא אתפוס אותך. ברור? כי יש אזהרה מלבד העונש. היה אפשר להגיד, מספיק לומר שמה כי איש ומת מות יומת? בשביל מה צריך לכתוב גם לא תרצח? אלא אומרים שלא. אפילו אם לא תתאפס, ריבונו של עולם לא, או אפילו, יותר מזה, אפילו אם תתאפס, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. כי ריבונו של עולם רוצה את הטוב, לא רוצה את הרע. בסדר? בבקשה. מה ההבדל בין אף על פי לבגלל? זה הבדל עצום. כלומר, סלח לנו אבינו כי חטאנו, הייתי אומר בגלל שחטאנו, הייתי אומר ככה, אני סיפקתי לך הזדמנות לסלוח. אז תגיד לי תודה שחטאתי, כי ככה סיפקתי לך הזדמנות לסלוח. סלח לנו אבינו כי חטאנו. הגיע זמנך לעשות את העבודה שלך. אנחנו לא, סלח לנו, כי חטאנו, כלומר, כיוון שחטאנו, הגענו למצב שאנחנו מבקשים את סליחתך. כלומר, אף על פי שחטאנו, אנחנו עדיין ראויים לזה שתסלח. כלומר, זה הבדי עבד. מה ההבדל בין סליחה למחילה? המחילה זאת יצירה חדשה, כאילו צריך ליצור מחדש את הנפש, כביכול. כן, בבקשה. זה בגלל, הכי השלישי אתה מתכוון. השלישי של כי אל טוב וסלחתה, זה בגלל ש. כלומר, כי כוונתך היא להיטיב. ממילא אתה סולח. ברוך אתה השם. מה?
למה אם אנחנו חתרנו, אף על פי שחתרנו מגיע לנו סליחה, למה? ולפי איזה עמת מוסר זאת?
לפי איזה עמת מוסר זאת? כי אל טוב וסלחתה, כלומר, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לכוון את הבריאה בכללה אל הקיום ולא אל, ולא אל העבדון. ולא אל העבדון. כלומר, כי אין אתה, לך אמור להם, חי אני נאום השם, אם אחפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכה וחיה. ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. מה זה חנון? לשון חנינה, כן? כמו שראינו, אתה חונן אדם דעת. כן. אז מה המשמעות כאן של החנון? חנון, הכוונה שיש בה סליחה, אף על פי שיש בה הלכות, אבל היא עדיין בחינה מסוימת, מבחינה מסוימת, חנינה. שערי לפי החוכמה, שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו, אמרה, לא, אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו, אמרה, חטאים תרדוף רע. שאלו לתורה, חוטא מה עונשו, אמרה, מה? מה פתאום? יביא קורבן. אבל אין קורבן לכל דבר, בדרך כלל רק לשוגג. יש גם למזיד קצת, אבל באופן עקרוני, קורבן זה לא תמיד עוזר. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר, ישוב אליי ויתכפר. מה זה ישוב אליי? מה זה ישוב אליי? אל מי? אל השם. איך? על פי החוכמה, על פי הנבואה, או על פי התורה? לא זה, לא זה, ולא זה. שהרי החוכמה, הנבואה והתורה לא רוצים בתשובה. אין חוטא עונשו, למות. ישוב אליי, כלומר ישוב אל שורש החיים שלו. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי אותו מצד שורש החיים שלי, שלו, מצד הרצון שלי, הוא חי. אז ישוב אל הרצון הראשון והתכפר. אז זה מה שכתוב כאן, חנון, שזה מעבר לדין. כן.
מתפלל בזמן מסוים עובר ממצב של בן למצב של עבד?
מול המלך האדם הוא עבד, מול האב הוא בן.
אז באדם שחוטא הופך מבן לעבד?
תלוי, אם הוא חוטא אז הוא בן עדיין, ואם הוא פושע אז הוא עבד.
אבל יש את המחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר שגם אם הוא
חטא
ואפילו עבדה עבודה זרה הם
עדיין
נקראים בנים.
אתה אומר, גם אם חטא, גם אם עבד עבודה זרה, גם אם פשע וכל הדברים האלה, בין כך ובין כך נקראים בנים. נכון. אומר המהר"ל, נקראים בנים הכלל, לא הפרט. הכלל נקראים בנים. כן, אבל אומר המהר"ל, החטא שייך ליחיד, לא לכלל. אין כלל חוטא. על היחידים. על כל יחיד ויחיד שחטא. לכן מימים נוראים אומרים אבינו מלכנו, אם כבנים, אם כעבדים, ככה אומרים בראש השנה, נכון?
גם פה
נכון. מה?
גם פה, בתפילות.
בתפילות.
גם פה נשים, למה או כמלך, או כאבא? אני מתחבר את שתיהם.
נכון, או כך, או כך.
למה לא
שתיהם? למה? מוזכר פה שניהם, לא הבנתי הבעיה שלך. מוזכר פה שניהם.
כל ברכה?
לא, אבינו ומלכנו, שני מוזכרים פה, בסלח לנו.
אבל לא בכל
ברכה,
לא
רק בזה. כי בשאר הברכות זה לא מודולרי. פה זה או בשוגג או במזיד, יש שני סוגים. כל השאר זה לא כך.
כל הבקשות, למה שלא נבקש גם
כאבינו
וגם
כמלכנו? כי שאר הבקשות הן לא באות על החטאים. הן באות על חסרון סתם.
אני מבקש מאבא, אבא הוא יותר להבקש.
אז מה הבעיה? זה מה שעושים?
אני מבקש את שתיהם, תפס את זה, תפס, ברפאינו. אני מבקש גם מאבא וגם מהמלך. זה תפס או זה תפס.
אבל ברפאינו אני לא מזכיר לא זה ולא זה.
אני רוצה להזכיר אבל. מזכיר בשתיהם יפה.
לא, כי אם אתה מזכיר את זה, זה סימן שזה כבר כתרוג עליך. כי זה מזכיר את האפשרות של החטא. כבר החטא הזכרנו, בסלח לנו. מספיק, די, כמה כבר אפשר להזכיר את זה? מובן? מה זה המרבה לסלוח? כן.
צריך לשאול, הרב אמר שקורבן, לא תמיד עוזר. אדם שמרד, לא יכול להביא קורבן.
בדרך כלל אין קורבן למזיד. יש כמה חטאים שיש כן קורבן על מזיד.
אז איך פה אנחנו בעצם מבקשים שימחל לנו על המרידה?
כי זה לא מצד הכפרה פה. אנחנו פה לא מדברים על דיני כפרה, אנחנו מדברים על דיני סליחה. אני רואה שיש לך שאלה, אתה רק לא שואל אותה, אז אני לא יכול להבין את
זה.
טוב, תודה. ההבדל בין סליחה לכפרה מדובר על שני דברים, בעצם על שלושה דברים שונים לגמרי. בסדר? יש התשובה, יש הסליחה, יש הכפרה. התשובה זו תנועה של הנפש. היא קבועה בנפש אגב. תמיד הנפש יש לה השתוקקות של התשובה. יש שהנפש נכשלה בחטא, ואז היא עושה תשובה. זה תשובה של החוטא. התשובה של החוטא מגיעה לו סליחה. ויש הקלקול שהחטא הזה עשה בעולם, ועליו צריך כפרה. בסדר? כבוד הרב, האם באמת כתוב כך? בזיכרוני כתוב יעשה תשובה ויתכפר לו, ולא כתוב ישוב אליי מחילה. א', לפי זיכרוני כתוב ישוב אליי. וגם אם לא כתוב ישוב אליי, אלא כתוב יעשה תשובה, זה גם אותו דבר. כי מה זה לשוב? זה לשוב אליי. חנון זה מעבר לדין. זה נשמע כאילו שחנון שייך למידת החסד. האם חנון הוא מידת החסד או מידת הרחמים? חנון זה מידת החסד. המרבה לסלוח. מה זה מרבה לסלוח? אז תגיד סלחן. מרבה לסלוח הכוונה שיש הרבה מה לסלוח מעבר למה שאני יודע. כי אם אני למשל אמרתי לחבר שלי, אתה ממש מעצבן, אתה יודע? זה לא יפה, נכון? דבר ככה. על מה אני עברתי? לא תונו איש את עמיתו. איסור דאורייתא. אסור לצער את חברו, נכון? אתה אומר לו, מה שמעזמן? אז גרמתי לא רע. עכשיו, אני רוצה לחזור בתשובה מזה. מה אני צריך לעשות? ללכת אליו, להגיד לו, תשמע, אני ממש מצטער שציירתי אותך, אני מבקש ממך מחילה. ואחר כך אני הולך לפני הקדוש ברוך הוא, אני אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וציירתי את חברי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זהו, שלום על ישראל, נגמרה העבודה של התשובה. אבל מצד האמת, זה הרבה יותר מסובך. כי אם אני יכול לכלול בזה את העובדה שבגלל מה שאמרתי לו, כשהוא חזר הביתה הוא היה עצבני. ואז אשתו אמרה לו, עוד פעם אתה חוזר עם פרצוף כזה? ואז הוא נתן לה סתירה. ואז היא פנתה למשטרה וקיבל צו הרחקה מהבית. בגלל שקיבל צו הרחקה מהבית, הוא היה מגיע מרחוק יותר לעבודה, ואז הוא היה מאחר לעבודה. ואז פיתרו אותו. כיוון שפיתרו אותו, לא היה לו כסף. ואז הוא פנה אל הפשע. התחיל לסחור בסמים. ואז הוא קלקל אלפי אנשים על ידי הסמים שהוא חילק להם. הרס משפחות. יש הרס משפחות גרם בכלל לזעזוע חברתי במדינה. הזעזוע החברתי הזה הגיע לערעור השלטון, ודווקא באותו זמן פלש צבא זר למדינה, כי הוא ניצל את המצב הגרוע של המדינה, וזה שהיו עסוקים בבעיות פנים. וזה בכלל גרם למעצמות להיכנס לעסק הזה, ובעצם הייתה אפילו מלחמת אטום. כל זה התחיל מזה שאמרתי לו, אתה ממש מעצבן, אתה יודע. עכשיו, אני כשאני ביקשתי ממנו סליחה, על מה תיקנתי פה? רק את הגלוי, את הקצף על פני האוקיינוס. אני לא ראיתי את כל הזרמים ואת התקרקעיים שהתעוררו שם. ולכן, כאשר אני עושה תשובה לפי יכולתי, לפי מה שאני יודע, ואני לא מצליח לראות עד איכן זה מגיע, אז הקדוש ברוך הוא מעלה עליו כאילו, מעלה עליי כאילו תיקנתי את הכל. זה נקרא מרבה לסלוח.
צדיק וישר אותך. נו.
בסדר, אבל אני צריך לעשות תשובה על כל הרע שעשיתי. כלומר, ברגע שאני, אם אני יודע מה גרמתי, אני צריך לעשות תשובה גם על מה שגרמתי.
בסדר,
אבל אני לא תמיד יודע מה גרמתי.
זה כמו שופט דיין.
כן.
הוא לא יכול לקחת בחשבון מה יהיה
עם אשתו,
עם הילדים, עם כל
הסביבה. אבל הקדוש ברוך הוא שופט צדק. טוב, בוקר טוב הרב, למה ישנו הבדל בין חטא לפשע? בסופו של דבר אני סך הכל מבקש דרך התפילה שהשם ימחוק לי את החטא או הפשע. ורק דרך נוסח שונה. האם לפשע אני לא צריך עוד איזה תיקון נוסף? תודה. למה יש הבדל בין לחם לריבה? הרי סך הכל זה סנדוויץ'. כן, מה אתה אומר? טוב.
הרב, השאלה שלו זה שפשע זה יותר חמור. אז צריך לעשות עוד משהו חוץ מסתם.
פשע זה יותר חמור, נו, נכון. לכן, ואז אני חש ריחוק מסוג אחר. בחטאנו אני חש ריחוק מאבינו, בפשענו אני חש ריחוק ממלכנו. נו, זה הבדל עצום.
צריך לעשות עוד משהו בשביל להתקרב יותר.
אני עושה תשובה על זה ועל זה. אבל לא הרי תשובה על שוגג, כי הרי תשובה על מזיד. זה לא אותה תשובה.
גם באמת סליחה למחילה,
למשל. סליחה ומחילה, למשל, כן. טוב. ראינה ועוניינו. אנחנו עכשיו מגיעים אל הברכה השביעית בתפילת העמידה. ראינה ועוניינו. וריבה ריבנו. מישהו אמר לי פעם, ראינה ועוניינו זה תמיד ענייני דיומה. שתי בעיות. כן. ומהר, או גאלנו, גאולה שלמה, יש מוסיפים מהרה, יש לא מוסיפים, למען שמך, כן, גואל חזק אתה, ברוך אתה השם, גואל ישראל. על מה זה נאמר הברכה הזאת? מה אנחנו מבקשים בברכה הזאת? אם נאמר שאנחנו מבקשים גאולה, זה לא כל כך פשוט. כי הרי הגאולה זה בברכה עשירית, נכון? מה שבברכה עשירית? תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו, זה גאולה. אז מה זה גואל ישראל פה עוד לפני שהגענו אפילו לרפואה ולברכת השנים? זה גאולה, לא, זה גאולה של הנפש. זה גאולה מצרות בזמן הגלות. או גם בזמן הגאולה, רק שזה לא עניין הגאולה עצמה. זאת אומרת, יש כל הזמן צרות. ואנחנו מבקשים גאולה מן הצרות. פשוט. זה נקרא גואל ישראל. לא, גאולה של עם ישראל, מה? כן, גאולה שלמה מן הצרות. למשל, פורים. בפורים הייתה גאולה, אבל לא גאולה של מעבדות לחירות. אלא פשוט היה איזה רשע שרצה להשמיד אותנו בזמן גלותנו, ויצאנו מזה ונשארנו בגלות.
הצרות האקטואליות.
כן, זה צרות, הצרות המזדמנות בכל הזמן. משל, למה הדבר דומה? לאדם שנפל לתוך הבור. ובתוך הבור נזדמנה לו צרה נוספת, יש נחש. הוא מצליח להרוג את הנחש, ברוך השם, עכשיו הוא בבור. כן? זאת אומרת, זה בדיוק מה שקרה בפורים. היינו בגלות, זה רע. ומישהו רצה להשמיד אותנו, זה גרוע. הצלחנו להתגבר על הרשע הזה, חזרנו לרע. כן? זה נקרא גואל ישראל. מה אתה אומר? גאולות לא פרטיות, אלא גאולות ציבוריות, למשל של קהילה. יש קהילה שהבישוף הרשע רוצה לגרש את היהודים מן העיר. משחדים אותו, אני יודע, או הבישוף מת, לא יודע מה, עכשיו הכל בסדר. זה כן, של כלל ישראל. קהילה זה כבר מעין כלל. כן.
למה לא יכולים להוריד את הברכה הזאת?
בגלל שכל הזמן יש לנו צרות כאלה. לא, אפילו בזמן גלות. אבל למשל, גם במדינת ישראל, מדי פעם יש לנו צרות. יש למשל, אני יודע, הברחת נשק מהגבול המצרי. הברחת נשק מהגבול המצרי. על זה אנחנו אומרים גואל ישראל. כן, יש אפילו נשיא מצרים אמר לפני המבצע בעזה שהוא לא יודע איך הגיע, אין לו מושג איך הגיע הנשק לרצועה. אין לו מושג. כן, האמת היא הוא צודק. כי כיוון שגם אנחנו אומרים שאין לנו מושג, אז למה שלא יהיה מושג? כן, מה אתה אומר, יוחאי?
דווקא הרבה יותר מסוגל זה כן גאולה אמיתית.
למה?
אתה מסביר את זה עכשיו שיש לך פה את ברך עלינו בשנה הזאת לפני לתקע בשופר.
אני אסביר לך למה יש בעיה. אתה שאלת פה שתי שאלות. א', אחרי זה אנחנו רואים ברך עלינו. אז אם כך, מדובר על הגשמים, וכי אנחנו צריכים גשמים בגלות. שתיים, אתה אומר, למה, מה הייתה השאלה השנייה? כן, מה הקושי פה להגיד שזה גאולה אמיתית? טוב, אז נענה על שתי שאלותיך. א', בגלות אנחנו צריכים גשמים משתי סיבות. א', בגלל שגם בגלות צריך פרנסה. ב', בגלל שמדובר פה על גשמים שירדו על ארץ ישראל כדי שתיתן את פירותיה, כדי שנוכל לשוב. ועל זה נאמר, תקע בשופר גדול. ואז השאלה השנייה, למה יש קושי? זה בגלל שברכת תקע בשופר גדול היא בעצמה גאולה. אז מה בינה לבין ברכה זו?
עכשיו אנחנו כבר אחרי גאולה,
אתה אומר, רגע, כבר אנחנו בגאולה, ובכל זאת צריך לקבץ גלויותינו. יש לי רק שאלה אליך, מה זה גאולה? ריבונות, נכון? אז זה חירותנו. חירות או לא חירות? יש חירות. נכון. אז זה לא הולך. אבל אני מדבר על מה שכתוב בתחילת הברכה. בתחילת הברכה כתוב... מה?
מה שחותם בברכה זה הקטע.
זה הקטע, אבל גם ההתחלה צריך שזה יהיה אמת. בסדר? אז זה לא משכנע אותי. מה אני אעשה? טוב, מה? אני לא אומר שבגאולות הפרטיות לא מושקפת בסופו של דבר הגאולה האחרונה, אבל זה לא עיקר עניינה. כן, מה?
כשהיינו בגאולה, אז הרב אמר שאנחנו צריכים
להתפלל
לארץ ישראל,
שירד גשם, אנחנו נגיע לברכת השנים, לאט לאט.
כמו שהרב ענה לו.
שווי, כן, אמרתי, אבל לאט לאט. בסדר, אני לא רוצה להרחיב את הנושא כאן. כן. ראינה בעוניינו וריבה ריבנו. כדי להבין, ראינה בעוניינו, אני מבין. ואין מה זה עוניינו? זה הצרות שיש לנו. רגע, 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 רגע. בוקר טוב. מה ההבדל המהותי בין ברכת גאולה בתפילה לבין הברכה לפני תחילת העמידה? ואם אין הבדל, יש כאן ברכה שאינה צריכה. זה הבדל עצום בין הברכה שלפני העמידה לבין הברכה שבתוך העמידה. אין מה להשוות כלל וכלל. ברכת גאל ישראל היא ברכת השבח, ואילו ברכת גואל ישראל היא ברכת הבקשה. כלומר, בברכת גאל ישראל אני מזכיר מיהו האלוה שאליו אני מפנה את תפילתי. האלוה שאליו אני מפנה את תפילתי הוא האלוה שגאל את ישראל. זה עניינו. אבל גואל ישראל זאת בקשה שהוא יגאל. משהו אחר לגמרי. אז אין מה להשוות כלל וכלל. זה לא אותו דבר. עכשיו, ראינה ועוניינו. עוניינו זה הצרות. כן? איך כתוב? ראו ראיתי את עוני, את עוני עמי אשר במצרים. וארד להצילו מפני נוגסיו. כי ידעתי, ואת כל שמעתי, ואת כל לא שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו אל ארץ טובה ורחבה וכו', אל ארץ הקן. אז ראינה ועוניינו זה שים לב שאנחנו בצרות. אבל מה זה בריבה? ריבנו. לריב ריבו של מישהו, איפה עושים את זה? איפה יש ריב? איפה מקום הריב?
בית משפט.
יפה מאוד. כלומר, כי יריבון אנשים, וניגשו אל המשפט. אז ריבה ריבנו זאת, זאת בקשה שהקדוש ברוך הוא יצטרף אל המשפט. שלום כבוד הרב, מדוע יש ברכת גאלנו? הרי כבר בירכנו גאל ישראל לפני ה-18, תודה. סביחה אותו דבר. ברכת גאל ישראל שלפני 18 היא ברכת השבח. כלומר, אנחנו אומרים, למי התפילה מופנית? היא מופנית למי שגאל את ישראל. זה כדי לדעת מי הוא זה שהתפילה מופנית אליו. ואילו גואל ישראל זאת ברכת הבקשה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לממש את, את המידה הזאת שלו. שיגאל אותנו בפועל. כן? אז בכלל לא אותו הדבר. אין מה להשוות. נדמה לי שכבר דיברנו על זה. עכשיו, וריבה ריבנו זה בבית המשפט. כלומר, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כביכול לטעון את הטענות שלנו בבית המשפט. כאילו לשמש כעורך דין. מה עושה עורך דין? הוא אומר, אתם לא בסדר. עכשיו, כלפי מי הוא אומר את זה? כלפי הגויים, נכון? ריבה ריבנו. סימן שיש לנו איזשהו חוזה עם הגויים, ושהחוזה הופר. נכון? החוזה הופר. ואנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יתערב בגלל ההפרה של החוזה. מהו החוזה? אם אתה אומר ריבה ריבנו, כלומר אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לבוא לבית המשפט, לטעון את הטענות למעננו, נכון? סימן שהגויים עשו לנו צרות נגד המשפט. סימן שיש לנו איזשהו חוזה עם הגויים, ושהגויים הפרו את החוזה הזה. מהו החוזה עם הגויים? החוזה כתוב במפורש במסכת כתובות, דף קי"א עמוד א', שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רצה לסדר את סדרי הגלות, סידר שלושה סעיפים, ויש אומרים שישה. השלושה סעיפים העיקריים הם שישראל לא יעלו כחומה, ב' לא ימרדו באומות העולם, ג' שאומות העולם לא ישעבדו את ישראל יותר מדי. אם כן, יש איזושהי הסכמה בסיסית, כלומר של הגויים, שהם לא ישעבדו אותנו יותר מדי. אז מתי וריבה ריבנו? כשהם עוברים על היותר מדי. קצת יותר מיסים, קצת אפליות, בסדר. כשזה הופך להיות רדיפה, זה יותר מדי. לכן ריבה ריבנו. ראינה בעוניינו המשפטי. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו בגלות זה עוני. וזה הגויים, אין טענה נגדם. מה אתם רוצים? יש אצלם יהודים. מה? הם התייחסו אליהם כאזרחים שווי זכויות? לכאורה לא צריכים. נכון? ראינה ועוניינו. אבל כשהם מגזימים, וריבה ריבנו.
יש כאן הנחה ובלעת שתמיד זה מישהו אחר שמפר את החוזה ולא אנחנו.
אתה אומר, יש פה הנחה מובלט שזה תמיד הם שמפירים את החוזה ולא אנחנו. לא. אבל אם יש להם טענות נגדנו, שהם יתפללו. מה הבעיה? כן, מה אתה רוצה עוד להתפלל על מה שאנחנו לא בסדר? כן.
זה לא מופנה גם נגד מס הכנסה?
האם זה מופנה נגד מס הכנסה? לא. כי הרי גם עובדי מס הכנסה אומרים את התפילה. מה?
גם
שומעים. כן. לא יעלו כחומה או בחומה. יש שתי גרסאות. לא יעלו כחומה, אומר רש"י, יחד ביד חזקה. כלומר, אתה יושב בפולין או במרוקו, מארגן צבא כדי לכבוש את ארץ ישראל. התשובה היא, לא, זה אסור. בסדר? בזמן הגלות זה אסור. בארץ ישראל זה משהו אחר, כי איך תסביר את מרד בר כוכבא? מרד בר כוכבא זה לא עלייה, אנחנו בארצנו. אז ארגנו פה צבא ונלחמנו. ראינה ועוניינו וריבה ריבנו. וגאלנו גאולה שלמה, נהרה, למען שמך. אם כבר דיברנו על גאולה, אז מזכירים גם, בדרך אגב, את הגאולה השלמה. אבל זה לא היסוד של הברכה. מה זה, למה זה צריך להיות מהרה? יש הרבה גרסאות, כתוב, הוא מהר לגאולנו, או גאולה שלמה מהרה. כן? למה בגאולה צריך דווקא שזה יהיה מהר? למשל, אתה לא אומר ברפואה, רפאנו, רפואה מהרה. כן? או גם לגבי ברכת השנים, אתה לא אומר גשמים מהר. לגבי גאולה, אתה אומר מהר. יש עניין של דחיפות. זה בדיוק השאלה. מהי הדחיפות? הדחיפות הוא אם בגאולה זה לא הולך מהר, זה מסוכן. בשאר הדברים זה יכול ללכת הדרגתי. כשל אדם מברך ברכת השנים. קצת גשם היום, קצת גשם מחר, עוד גשם מחרתיים. לא קרה כלום, זה הולך לאט. מה שאין כן, לגבי גאולה, אם זה לא הולך מהר, זה מסוכן מאוד. כי מה שכתוב, ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. כמו כן גם, מצאנו בכמה פעמים שאם ישראל לא עושים את הדברים דחוף, יש סכנות. אני מיד אתייחס. בוקר אור לרב הנאור. בתקופת השופטים ובית המקדש, למרות הניסים הגלויים שהיו קיימים, בני ישראל נפלו בעבודה זרה. ומה לא? ואילו היום, עם התפילה שחוברה עבורנו מלפני 2400 שנה, ואין עבודה זרה, אין התגלות. טוב, זה באמת שאלה גדולה. זה באמת מאוד כואב שזה כבר 2400 שנה, שאין לנו נביאים. אבל אולי נאמר ככה. התפילה תוקנה על ידי הנביאים האחרונים, כשהם ראו שהולכת להיות תקופה ארוכה בלי נבואה. והתקופה הארוכה הזאת בלי נבואה, יש לה מעלה. היא אפשרה לנו לפתח הרבה דברים מכוח החוכמה. כי כשהייתה נבואה, זה עיכב במידה מסוימת את התפתחות החוכמה. אז הנבואה פסקה, באה במקומה החוכמה. חכם עדיף מנביא, במובן הזה שהחכם יעיל יותר, מצליח יותר מאשר הנביא מבחינה פדגוגית. אבל אתה צודק שכואב מאוד שחסרה עוצמת החיים של הנבואה. ולכן כאשר החוכמה כבר גמרה את פעולתה, מגיע הזמן של שיבת הנבואה. והנבואה מתחילה לשוב. וכאשר החוכמה והנבואה תתאחדנה זו עם זו, אז תשוב נשמת משה להופיע בעולם. אני מציע לך, דוקטור מרק סימון יעקב מאמצלווין, לקרוא את המאמר חכם עדיף מנביא, בחלק הנקרא זרעונים שבספר אורות. בוקר טוב לרב ולתלמידים. הרי בברכת על הניסים אנו אומרים, רבת את ריבם. והרי שם מדובר על מלחמת חורמה מול היוונים. זה נקמת את נקמתם, אבל חוץ מזה היה לנו גם טענות. הרי מה זה רבת את ריבם? היינו תחת שלטון סלבקי, סלבקי ותלמיי במשך 180 שנה. מה קרה שפתאום מרדנו? כן, מה פתאום יהודה המכבי ומתתיהו התחילו להילחם? בגלל שבמקום להסתפק בשלטון על ממלכת יהודה, על ארץ יהודה, אנטיוכוס התחיל גם לעשות רדיפות. וזה לא היה בחוזה. על זה אומרים, רבת את ריבה. אבל נגיד שאנטיוכוס השלישי, לפני אנטיוכוס אפיפנס, אנטיוכוס השלישי שלט במדינה, אף אחד לא חשב למרוד בו, כי הוא לא הפר את החוזה. מובן? טוב, אז איפה היינו? כן, המהרה, כן, מה? למה אנחנו צריכים את החזרת הנבואה? בגלל שאדם בלי נבואה זה לא אדם. זה דלדול חיים, זה כאילו, זה לא ממש. הנבואה זה לא סוגר, הנבואה זה פותח. הנבואה זה האפשרות לקיים דיאלוג עם הבורא. בינתיים הוא סגר את הבסטה, הוא השאיר אותנו לבד פה. אפשר קצת לדבר? מה יש? לא, אין לנו שום דיאלוג איתו. לא, הנבואה זה לא סוגר את הבחירה החופשית, כי יש שני סוגי נבואה. יש נבואה כמו של אבא אל ילד קטן, ואז הוא מדריך אותו, ויש בין אבא לילד שהתבגר. זה הנבואה של העתיד לבוא. לא, לא היה. כן, והושע הנביא דיבר על זה. הוא אמר, ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. כן, יבוא זמן כזה. האם אנחנו מבקשים שיבת הנבואה בתפילה? מישהו שאל אותי לפני כמה שנים את זה. מדוע אין אזכור לבקשת הנבואה בתפילה? אני אגיד לך למה. לא, אין, זה לא מוזכר. אבל אני חושב שזה בגלל שהתפילה היא בעצמה נבואה. כמו שאדם מתפלל, אם הוא מתפלל באמת, הוא משחזר את הנבואה. אז לכן לא שייך להתפלל על התפילה. כן, בבקשה. כן, אז אני רוצה לחזור פה לנושא של מהרה. מהרה למען שמך. אם בזמן הגאולה יש איזה סכנה של עיכוב, כי הרי הגאולה היא מעבר ממצב למצב, מעבדות לחירות. וכאשר האדם נתון בעבדות, יש כללי העבדות. והאדון שומר על העבדיו. כאשר יש חירות, יש עוצמה, כי אדם הוא בן חורין. אבל מה קורה בזמן הדמדומים? כבר לא משועבד, אבל עוד לא בן חורין. אז חבל למשיח יכולים להיות, הרבה, הרבה צרות יכולות להיות דווקא בתפר. התפר הוא מסוכן. לכן צריך לעבור אותו מהרה. הגאון מבילנה אמר לתלמידיו, שכאשר יתחיל תהליך הגאולה, אם יהיה אפשר בבת אחת להעביר 60 ריבו מישראל לארץ ישראל, יש לעשות זאת מיד, שאם לא כן, יהיה קשה מאוד, והיו עיני רבנו זולגות דמעות כשאמר כן. ככה מובא בספר כל התור, בשם הגאון מווילנה. זאת אומרת שהגאון מווילנה הרגיש שיכולה להיות שואה. בזמן השואה היו בארץ 400 אלף יהודים. כשהוקמה המדינה, היו בארץ 600 אלף. אומר הגר"א, אם היו 600 אלף בזמן, היינו מונעים את זה. היינו עוצרים את זה. כן? כלומר, התפרים הם מסוכנים. דבר דומה מצאנו בזמן זרובבל בן שאלתיאל. כאשר התחילו יהודים לעלות לארץ ולהקריב קורבנות. בלי מקדש, הקריבו קורבנות למרות שהמקדש עוד לא היה בנוי. ורוב היהודים נשארו בגולה. ואז הגיע המן עם הרעיון של ההשמדה הטוטלית. הייתה שם שואה שנמנעה. מה השאלה? אני יכול לענות, מה? זה הגרא. הגרא, גאון רבנו אליהו מווילנה. כן, ובזמן צרובבל בן שאלתיאל הייתה התחלה של עלייה, של חידוש הקורבנות, בית המקדש לא נבנה, רוב היהודים נשארו בגלות, ואז בא המן עם רעיון ההשמדה, והייתה שם שואה שנמנעה. כלומר, צריך להבין, חג הפורים שאנחנו חוגגים כל שנה, הוא חג של יום השואה בעצם. שואה שנמנעה. אבל הייתה אפשרות. כלומר, בגלל שזה לא היה מהרה. לא מהרה, יש סכנה. מישהו בא. זה כתוב, ויבוא עמלק, מתי הוא בא? זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך. כי כשאתה במצרים, אין סכנה. פרעו אחראי עליך. וכי פרעו ייתן לעמלק לבוא? פרעו יזרוק את עמלק לכל הרוחות. כשאתה בארץ ישראל, בירושלים, בעוצמה שלך, מי יכול עליך? אבל בדרך אפשר. ואתה עייף ויגע. לכן אנחנו מבקשים שהגאולה תהיה מהרה. למען שמך. מה זה למען שמך? זה המוטיבציה של הגאולה. כן, למה הקדוש ברוך הוא גואל? זה ראינו בספר יחזקאל, פרק למד זין, שהקדוש ברוך הוא גואל בגלל ששמו מתחלל. כלומר, זה אינטרס שלו עוד יותר מאשר זה אינטרס שלנו. כי אל גואל חזק, אתה. ברוך אתה, השם גואל ישראל. כן. טוב. ומתוך כך, עכשיו יש פה לשאול שאלה, למה ברכת גאולה, גואל ישראל, היא באה רק אחרי ברכת השיבנו וברכת הסליחה? פשוט מאוד. אם אדם יש לו חטאים, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, מה אתה מבקש ממני שאני אגאל אותך? תחזור בתשובה, אחרי זה נדבר. אז אני בא לקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני חזרתי בתשובה, ואפילו סלחת לי, אז למה אין גאולה? אז זה הזמן לבקש גאולה. עכשיו פה נשאלת השאלה, אז למה ברכת רפאנו היא אחרי ברכת גאולה? פשוט מאוד. אדם יאמר לריבונו של עולם, אני חולה. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה לא להיות חולה, כשאתה במצב של רדיפה? כלומר, כאשר האדם בהשפלה, בגלות, ברדיפה, אז צפוי ממנו שהוא לא יהיה בריא. לכן, אם ברוך אתה השם גואל ישראל, אז יש מקום לשאלה, רפאנו. כן?
מה זה גואל חזק?
גואל חזק. 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 כן.
לא עדיף להתרפות? אין לי את הכלים.
אי אפשר להתרפא. אדם בגלות הוא חולה מזה. אי אפשר להירפא בגלות, איך אפשר להיות בריא בגלות? היו אומרים בגלות שאם יהודי אוכל עוף, זה או שהיהודי חולה או שהעוף חולה. כן, מה אתה אומר? אה? האם יש מקום לבקשה על גאולה פרטית בגואל ישראל? כן, בצירוף מה שנקרא, צירוף. כלומר, אני מצרף את בקשת גאולתי הפרטית לבקשת גאולת הכלל. זה כמו שמשל אתה מפלל על חולה. אתה אומר, פלוני בן פלוני, בתור שהיה חולה עמו ישראל. כן? נכון.
אז למה דווקא בברכה הזאת אומרים... אין גואל חזק אתה
וחותמין
בגואל ישראל.
אנחנו מבקשים בקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו באופן חזק, מה הבעיה? גם אם זה לא הגאולה השלמה. בגואל ישראל, גם אם זה לא הגאולה השלמה.
יש כאילו כמה ברכות שעסקות בעניין של הגאולה, גם זאת וגם תחילה בשופר, ואחר כך ירושלים ודוד. למה לא כל הברכות האלה, ברכת אחר כך השנייה שכל העניין של הגאולה יהיה ביחד?
אתה שואל, מדוע לא כל הברכות של הגאולה ביחד? תשובה, כל הברכות של הגאולה הן ביחד. הן לא מופעדות. תקרא בשופר גדול, אחרי זה השיבה שופטנו, אחרי זה על הצדיקים וכולי, המינים. כל הברכות האלה, מי תקרא בשופר גדול ואילך, זה סדר הגאולה. כן, מאמצע תפילת העמידה, בתשע הברכות הראשונות, אנחנו עדיין בתוך המהלך של הפרט. תשע ברכות אחרונות, אנחנו במהלך של הכלל. מובן? אגב, יש מילי שזה רבי דוד אבו דרהם, נדבר לי, שמסביר בזר של הברכות, שכל ברכה זה מחצית מה שצריך לבקש. זאת אומרת, כל דבר שצריך לבקש הוא מחצית הקודם. אדם צריך בעיקר לבקש דעת. הוא צריך קצת פחות לבקש תשובה, קצת פחות לבקש סליחה, קצת פחות גאולה, קצת פחות רפואה, קצת פחות פרנסה. כלומר, כל הדברים האלה זה דברים שצריך לבקש, אבל זה פירמידה הפוכה. כן, כלומר, מה הדבר החשוב ביותר שאדם צריך לשים בראש מעייניו? הדעת. הדבר האחרון, הפרנסה. פרנסה זה חשוב, אבל זה דבר פחות חשוב מאשר הדעת. ואומר רבי דוד אבו דרהם, וכל זה עד ברכת השנים. מכאן ואילך זה בדיוק הפוך. זה הולך ומתרחב. כן. איפה היינו? כן, רפאינו. רפאינו היא הברכה השמינית. מדוע היא השמינית? כי אחרי השביעית. השביעית, כן, באמת. השביעית, ברכת גאולה. סדר הגאולה תמיד שייך למספר 7. כן? בשביעית בן דוד בא, מוצאי שביעית בן דוד בא וכו'. מה שאין כן, השמינית, שהיא ברכה של התעלות מעל סדר הטבע. סדר הטבע הוא 7. אבל רפואה זה התעלות מעל הטבע. לכן זה מספר 8. יש עוד הרבה מה להרחיב על זה, ואת זה נעשה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. אמן.